פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ויגש שנת תשפ"א. אנחנו נמצאים בעשרה בטבת, ערב שבת קודש. בעזרת השם נדבר בתחילה על פרשת השבוע, ובסיומו של השיעור גם נייחד דברים לעשרה בטבת. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת היא המשכה של הפרשה הקודמת. הפרשה הקודמת, פרשת מקץ שקראנו בשבוע שעבר, בשבת שעברה, מזמין יוסף הצדיק את האחים שלו לסעודה. בסעודה הזאת הוא מארח אותם, וידוע לכולם שזו הייתה סעודת שבת, כמו שנאמר, תבוח טבח ואכן, אין ואכן אלא שבת. האנשים מוזמנים לצהריים, אומרת התורה, באותו רגע שראה יוסף הצדיק את האח החדש שלו, שהוא לא ראה אותו, וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו, ויאמר הזה אחיכם הקטון אשר אמרתם אליי, ויאמר אלוקים יוכנך בני. טוב, יוסף לא עומד במעמד הזה, נבוא החדרה, הוא בוכה, רוחץ את הפנים שלו, והולכים לאכול סעודת שבת. וישא בית אשר על ביתו לאמור, נגמרה הסעודה, הוא קורא למנשה, כך כתוב בחז"ל, הוא האיש הממונה, ואומר לו, בבקשה, מלא את המתכות האנשים האלה אוכל כאשר יאכלו צעד, ושים כסף איש בפי המתכתו. שוב אותו תרגיל, ממלאים את השקים עד הסוף, מחזירים את הכסף. ואת גביעי גביע הכסף תשים באבטחת הקטון ואת כסף שברו, ויעש כדבר יוסף אשר דיבר. אומר הערכיים הקדוש, ומה ראה לעשות את זה יוסף? מה פתאום יוסף ציווה לעשות את זה? אם לצערם, אם הכוונה כדי לצער אותם, הלא מעשיו מוכיחים כי גמר בליבו השלום ואכל ושתה עמהם והראה להם שלום. אם אתה מדבר על זה שהוא רצה לעשות איזשהו מעשה רע, אתה רואה שזה לא ככה. למה? הוא הזמין אותם לארוחה וישב אותם ודיבר איתם ונתן לכל אחד, הושיב אותו במקומו הראוי לו. אז ודאי שפניו היו לשלום. אז מה מונח כאן במעשה הזה? כך שואל אור החיים הקדוש. כותב אור החיים, ואולי כי נתכוון לשלושה דברים. במעשה שלו אולי התכוון לעשות שלושה דברים. א', לכפר אבונם. הוא עשה את זה כדי לכפר להם על האבון. איזה אבון? שגנבוהו. היות והם גנבו אותו מהבית של אבא שלו, עשה להם דברי חשד, כדי שיהיה להם הבושת על מין האבון עצמו של יוסף ויחובם. כמו שהם עשו, מה הם עשו? הם הלכו ומכרו אותו, והם לא יודעים מה ההרגשה הזאת שמישהו שגונב מישהו, אז הוא אמר, בוא תרגישו פעם מה הרגשה הזאת של מישהו שגונב, לכן שם להם את הגביע, שתהיה להם הרגשה הזאת. זה הדבר הראשון שהוא עשה. על פי אור החיים הקדוש בקטע הזה, כל מה שהוא עשה זה לכפרת עוונות. המעשה שהוא עשה, לכפר עוון. הבית, הדבר השני, לראות אם יתנו נפשם על בנימין, ובאמצעות זה יכיר אם מודדים מדדת האחווה עם אחיו, ויכופר להם עוונם. דבר נוסף, הוא אומר, היה כאן הרי מעשה שבני לאה רבו כביכול עם בני רחל, השנאה שהייתה הייתה כנגד יוסף הצדיק שהוא שייך לרחל, אז הוא רצה לראות האם שורה אחווה בבני ראובן, בבני לאה, ביחד עם בני רחל. והגימל, לרמוז להם הגניבה, אולי יתחילו להרגיש שיש מישהו שמכיר מעשיהם בבית הלז. אומר אור החיים הקדוש, אולי הוא רצה להראות להם שיש מישהו שמכיר כאן את המשפחה, יש מישהו שמכיר מה נעשה כאן מסביב. נפלא ביותר. וכן מצינו, כותב אור החיים הקדוש, שהיה רומז להם הדברים בפרטים רבים. אתה מוצא לאורך הפעולות שעשה ראובן, הוא עשה פעולות כדי שיכירו אותו, כגון שהושיב אותם הבכור כבכורתו והצעיר כצעירותו. פירוש דבר, הוא אמר, מי זה ראובן? שב ראשון. מי זה שמעון? הבא אחריו. לוי הבא אחריו, והושיב אותם בסדר הזה. פירוש הדבר, שיוסף הצדיק עשה להם תרגיל והראה להם שהוא מתמצא, ואנשים היו צריכים לחשוב, מה? תשמע, מאיפה הוא יודע? חז"ל הקדושים אומרים שאמרו האחים, אמרו ליעקב אבינו, אפילו את הריסתנו בבית הוא יודע מה. הוא יודע איפה קנינו את ההריסה. אם זה שבוגבו, אני יודע, של מישהו אחר, הוא הכל יודע. איפה קנינו את העגלה ומה עשינו וכמה, הכל הוא מעודכן. אז אומר, אנשים צריכים לחשוב, מה זה הדבר הזה? מאיפה הוא מעודכן? הרי אין לו מצלמה בתוך הבית של יעקב אבינו. עד כאן הדברים, אומר האור החיים הקדוש, ואתה יודע גם שהוא עשה כמה וכמה דברים שיכיר אותו. אחד הדברים שהוא עשה,
כיוון שהגיע לבנימין, אמר, זה אין לו אמא, ואני אין לי אמא, בוא נשב ביחד. עשו פינת יתומים. יש פינה אחת, אני ואתה, מה שנקרא, כמו שאנחנו עושים באיסקור, שהילדים יוצאים החוצה, אז עושה לו פינה ליתומים, אני ואתה נשב בפינה אחת. טוב, עד כאן הדברים. לאחר שהגביע מוטמן באמתחת בנימין, האחים יוצאים לדרכם, וכתוב שיוסף אמר לו שיזהר שהם לא יצאו מן העיר, כי אם יצאו מן העיר אז הם יגידו תפילת הדרך, ואם האחים יגידו תפילת הדרך לא יעזור לו שום דבר, הוא לא יוכל לפגוע בהם. קודם לפני שהם יצאו לדרך, הוא ניצל את הזמן הזה כדי לתפוס אותם. מגיע למנשה ואומר, למה שילנתם רעה תחת טובה? הוא לא אומר להם למה אתם גנבים. זאת אומרת, אומר הסבא מכלם, אחד מהמקומות בספר שלו, תדע לך שמבחינת מנשה, אי תשלום, תשלום רעה תחת טובה, מה שנקרא בשפה שלנו כפוי טובה, זה יותר גרוע מגנב. כמובן לא שזה בפן המעשי זה ככה, אבל הוא אומר, תראה מה שהוא אומר לו, הוא לא אומר למה גנבתם, הוא אומר למה שילמתם רעה תחת טובה, אתם כפויי טובה. אז הדגש הוא שם על דבר אחד, על זה שהוא שילם רעה תחת טובה. הלא זה אשר ישתה אדוני בו והוא נחש ינחש בו, הרי אותם אשר עשיתם, וידבר עליהם את הדברים האלה. עד כאן הדברים שמופיע סביב העניין הזה. טוב, ויאמרו אליו, למה ידבר אדוני כדברים האלה? חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה, חס וחלילה אנחנו נעשה דבר אחר. יש לנו קל וחומר, הם כסף אשר מצאנו בפי המתכותינו השיבונו אליך מארץ כנען, ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב אשר ימצא איתו מעבדיך באמת, וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים. טוב, רש"י אומר זה אחד מעשרה קל וחומר שבתורה, רש"י מעתיק דברי מדרש. האור החיים הקדוש אומר דבר יפה, אחרי שהוא אומר להם למה שילמתם רעה תחת טובה, הוא אומר הריאותם אשר עשיתם. מה שואל האור החיים הקדוש, בשביל מה הוא חוזר על זה עוד פעם? אומר האור החיים הקדוש, מנשה ידע שהוא יגיע לאחים, יש להם אליבי. מה אליבי? הם כסף אשר השיבונו בפי המתכותינו השיבונו אליך, אז מה אתה בא אלינו לטעון שהחזרנו את הגביע? אמר להם הריאותם אשר עשיתם. מה הריאותם? אמר להם מנשה, אתם, אני יודע מה עשיתם, אתם עכשיו, אתם החזרתם עכשיו את הכסף, למה? כדי שתוכלו לגנוב את הגביע. בדרך כלל כשבן אדם רוצה להתחיל לגנוב באיזשהו מקום, הוא רוכש את האמון של הבעל הבית, נכון? הוא עובד במפעל, איך הוא רכוש את הבעל הבית? הוא בא לבעל הבית, אומר, מצאתי 10 שקלים על הרצפה, אין לזה סימנים, אבל אתה הבעל הבית, אז חסרו של אדם קונה לו, זה בטח שלך. הוא נותן לו את 10 שקלים, והאדון הזה אומר, יפה, תשמע, 10 שקלים הוא מחזיר, אחרי יומיים הוא בא, הוא מצא 2 שקל, הוא אומר לו, מצאתי 2 שקל, וככה לאט לאט הוא מחזיר, אחרי זה 30 שקל, והוא נראה אדם אמין. למה? כל זה נעשה כדי שהוא יוכל לגנוב 100,000 מכה אחת. ברגע שהוא תופס מה שנקרא, תופס אמינות, אז באותו רגע הוא מנצל את האמינות הזאת. אומר האור החיים הקדוש, למה שילמתם רעה תחת טובה? הוא ידע שמה, שיגידו לו תשובה, אדוני, החזרנו לך את הכסף, אז מה אתה רוצה? אנחנו אנשים אמינים. אמר להם, הרי אותם אשר עשיתם. מה רע? זה שהחזרתם את הכסף בחזרה, זה רק היה אליבי לקראת הגניבה הגדולה של הגביע. החזרתם, כמה עולה שק אחד? שק אחד עולה 200 שקל? 300 שקל? אתה מדבר על גביע שהוא מה שנקרא גביע רב לווייני. הוא עוקב על כל מה שנמצא בעולם, גנבתם מה שנקרא לוויין מסתורי, שאופק 3 מה שנקרא, אני יודע בגביע הזה כל מה שנמצא בעולם, על מה בדיוק אתם מדברים איתי? טוב, עד כאן הדברים. האחים ראו שאליבי לא עובר, אמר להם, אבל אתם יודעים מה? אתם טוענים שיש אליבי, לשניים מכם אין אליבי. למי אין אליבי? למנשה, הוא ישב בכלא, הוא לא חזר בחזרה, וגם בנימין, אלה השניים, שמעון לא חזר בחזרה, ובנימין, אלה השניים שאין להם אליבי. אם אין להם אליבי, אני אבדוק את זה שניהם. אומר התורה, אומרת התורה, ויחפש בגדול החל ובקטון קילה, וימצא הגביע באמתחת בנימין. יפה מאוד, עד כאן הדברים ידועים ומפורסמים. ויקראו סמלותם, ויעמוס איש על חמורו, וישוב העיר. בחז"ל הקדושים כתוב, שברגע שנמצא הגביע באמתחת בנימין, האחים עיקו את בנימין. אמרו לו, גנב בן גנבת. זה הלשון שחז"ל מביאים, בלשון שמופיע בארמית, גנבה ברא דגנבתא. אתה הבן של הגנבת. חז"ל הקדושים בתנחומא אומרים, אמרו לו ביישתנו, אתה ביישת אותנו, בן אמך אתה, ככה ביישה אמך את אבינו. אמא שלך אותו דבר עשתה לאבא. וכל אחד שואל את עצמו, מה פשר דבר? אומר הספר בית אפרים, שחס וחלילה שהשבטים הקדושים יגידו על רחל אמנו גנבת. אלא מה? הם אמרו, תשמע, התכונה הזאת של רחל אמנו, שלקחה את הטרפים של אבא שלה, היא לא הלכה להשתמש בטרפים האלה. היא רק רצתה לנתק אותו מעבודה זרה. לא ייתכן שאבא שלי ימשיך לעבוד עבודה זרה. אז המטרה בלקיחת הטרפים היה לנתק אותו מעבודה זרה. כך היא אמרה, אני אלך ואשאיר את אבי בקלקולו, אני אעזוב כאן ואבא שלי ימשיך להיות עבודה זרה, בשביל זה היא לקחה את זה. נו, אז היא הייתה סיבה למה היא לקחה את זה. אמרו השבטים, הוא אותו דבר. למה הוא לקח את זה? מסיבה פשוטה, אותו דבר. כי הוא לא רצה להשאיר את יוסף, המשנה למלך, עם כישופים. הוא ראה שהוא לוקח גביע, ואומר, הוא שומע, וזה, הוא ידע כל מיני דברים, אז הוא החליט שזה כישופים, ויות וזה כישופים, לכן הוא עשה את המעשה הזה. עד כאן, לכן הוא ביקש, הוא אומר, ואתה עשית אותו מעשה שאימא שלך עשת. עד כאן הדברים שמופיע בדברי רבותינו. האחים חוזרים בחזרה למצרים, ויוסף עדיין נמצא שם בארמון. האחים חוזרים בחזרה ויוסף נוזף בהם, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נסתדק? האלוקים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו. ויאמר, חלילה לי מעשות זאת האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם. זהו, זה סיומה של פרשת ויגש שקראנו בשבוע שעבר. יוסף שומע מהאחים שהם לא עשו את המעשה הזה, הם מתכחשים למעשה הזה. חלילה לי, אומרים, מה פתאום, מה נדבר ומה נסתדק, האלוקים מצא את עוון עבדיך. אבל יוסף מכיר את התיק, מה שנקרא, לפרטי פרטים, ולכן התמיהה הגדולה שיש בתחילת פרשת השבוע, מה רוצה יהודה לדבר שוב פעם בפני יוסף? אין שום פרט חדש שלא היה ידוע ליוסף קודם. הכל ידוע ומפורסם, אין שינויים ממה שהיה בארוחה האחרונה ומה שהיה בפעם הראשונה שהם הגיעו למצרים. מה אתה רוצה עכשיו? מה ויגש אליו יהודה? מה הוא בא עכשיו לחדש בעניינים של התחנונים שיש לו לומר עכשיו בפני יוסף? לכאורה אין שם שום דבר חדש. וכאן אנחנו רוצים להבין מה הסוד הטמון כאן. אז ויגש אליו יהודה, חז"ל הקדושים אומרים שהוא דיבר איתו קשות. כך אומרים חז"ל, הליכה בדי אדוני, אומרים חז"ל, מכאן שדיבר איתו קשות. והשאלה, מה קרה? מה קרה? מה פתאום הוא התחיל לדבר איתו קשות? אז ידועים כמה וכמה פירושים. הראשון של האלשך הקדוש, האלשך הקדוש אומר שכל זמן שהוא לא התלבש על בנימין, אמרו האחים, אנחנו משלמים את מחיר המחירה של יוסף, ולכן אנחנו נהיה עבדים, כי אנחנו מכרנו אותו לעבד, ולכן התשלום הוא שאנחנו נהיה עבדים. כולנו צריכים להיות עבדים, חוץ מאחד. חוץ ממי? חוץ מיוסף הצדיק. למה? יוסף הצדיק לא עשה שום דבר. אם בנימין לא עשה שום דבר, אז לא מגיע לו עונש. אם לא מגיע לו עונש, אז ודאי הוא צריך ללכת הביתה. פתאום כשהם רואים שאומר יוסף, מה פתאום? הילד הזה שגנב, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם, כאן נכנס יהודה ואמר, זה לא ייתכן. היחידי שלא מגיע לו להיות עבד מזה, זה בנימין. לא מגיע לו עונש הזה. נו, אז ודאי, אם לא מגיע לו עונש הזה, אז אין עליו תביעה. יש שפרשו את זה בכיוון אחר. באיזה כיוון פרשו את זה? האחים היו בטוחים שמה שתמנו להם את הגביע באמתחת בנימין, זה התחלה של ברית בין הבתרים. בברית בין הבתרים נאמר, ידוע תדע כי גר יהיה זכה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. הנה, התחייה רגע. כל השבטים נמצאים עכשיו במצרים, כולנו נתחיל להיות עבדים, מתחיל בעבדום ועינו אותם, הנה הוא תופס אותם, יתחילו העינויים. ברגע שכולם נמצאים בתוך הסירה הזאת של בעבדום ועינו אותם, אז אין להם שום בעיה עם זה. כולנו נמצאים בתוך העניין, כולנו נמצאים בתוך התיק הזה של בעבדום ועינו אותם, אנחנו כולנו שייכים לברית בין הבתרים, שנאמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, אז אין להם התנגדות, אם זה הגזרה, אנחנו מקבלים אותה. מצא אלוקים את עוון עבדיך, זה מה שנאמר, זה מה שאנחנו עושים. אבל באותו רגע שאני רואה שאחד הולך להיות עבד ואחרי השאר משתחררים, אז זה לא שייך לברית בין הבתרים. אם זה לא שייך לברית הבתרים, לכן יהודה בא ואמר, משהו פה משתבש, זה לא ייתכן, משהו פה לא מנוהל כמו שצריך. טוב, עד כאן הדברים, והמפרשים מיד מנסים להבין מה עושה כאן יהודה. ויגש אליו יהודה. בא הרמב"ן במקום ואומר, לא ידעתי טעם לאריכות דברי יהודה בסיפור מה שהיה כבר ביניהם. אומר הרמב"ן, אני לא מבין מה בא פה יהודה להגיד, אין פה שום חידוש, הוא חוזר על אותו דבר שהוא אמר קודם. אלא מה, אומר הרמב"ן, אולי הוא בא אליו בטענות שהמדרש אומר, אתה אמרת מה, תביא אותך שלכם ואשים עיני עליו, זאת שימת העין. אמרת שתשים עיניך עליו, זה שימת העין, שאתה תופס אותו ולוקח אותו עבד. אומר הרמב"ן, וזו איננה טענה. אני לא מבין את הטענה הזאת שאפשר לבוא ולהגיד לו, זו סימתיים. שואל הרמב"ן, אתה מזמין אורח שיבוא לפה, אני יודע איזה מדינה עכשיו חתמו אותה, מרוקו, כל יומיים חותמים פה איזה הסכם שלום, רק בין היהודים אפשר לחתום הסכם שלום, אבל עם כל הערבים, ברוך השם, מסיים מרוקו, בסדר, היום מרוקו, בסדר. בא אחד ממרוקו, מוזמן על ידי ראש הממשלה, לבוא לבקר. הוא אומר, תבוא, אתה אורח הממשלה. הוא מקבל חסינות דיפלומטית, אם אותו אדם לוקח מכונית מאביס ועושה תאונה והורג מישהו. נו, אז מה, הוא מקבל חסינות דיפלומטית, הרגת, אתה הולך. הוא אומר, הזמנת אותי. נו, אז מה? הזמנתי אותך, אבל לא הזמנתי אותך להרוג אנשים בכבישים. הזמנתי אותך, תקבל מלון פלאז' על חשבוני, תקבל ארוחת ערב על חשבוני, נדיק לך נרות, נקרא אותך לסיבוב איפה שאתה רוצה, הכל בסדר גמור. אבל לא לדרוס אנשים, לא תעשה פעולות. אם אתה תעשה פעולות כאלה, אין לך הגנה. אומר הרמב"ן, אמר להביא אותו. אמר ישים אינו עליו, ולכן מה? האם יפתור אותו מן הרעות שיעשה בגין זה? וכל שכן על גניבה שיגנוב מבית המלך הגביע אשר ישתה בו? הוא יגנוב בזה, יגיד אני יש לי חסינות דיפלומטית, הכל בסדר גמור, מוציא תו, אומר אני דיפלומט, בסדר גמור. ומתחילה אומר הרמב"ן, הוא באמת התנהג איתם יוצא מן הכלל. קרא לו לבנימין אלוקים יוכנך בלי, ועשה לכולם לכבודו משתה לפניו בבית המלך. הזמין את כולם לארוחת צהריים, בשביל מה? בפעם הקודמת הוא לא הזמין אותם לארוחת צהריים. מתי הוא הזמין אותם לארוחת צהריים? שבנימין הגיע. והרבה מסות להם, נתן להם מתנות, בנימין קיבל 5 מסות, יותר מכולם. ונתן להם בר כאשר יוכלו לצאת, יותר ממה ששמים בחבילה. נתן להם כפול מה שנקרא, מבצע 1+1. ונתן להם את הכסף בחזרה. נו, אז הוא אומר, אז מה אתה עושה? יש אחד שמתנהג איתך יותר יפה מאשר התנהג יוסף, התנהג עם האחים? אשר יראה לי דרך הפשט, שכל מה שאמר יהודה אינם אלא תחנונים. אין פה חידושים, אבל מה שנקרא, הוא ניסה לפרוט לו על המיתרים הדקים, לנסות לעורר את הרחמים שלו, לא לדבר לשכל, מדבר ללב הוא מדבר. כי חשב יהודה, אולי אדם זה ירא אלוקים, אולי האיש הזה ירא אלוקים, למרות שהוא מצרי, אבל הוא אמר, את האלוקים אני ירא, אולי באמת זה ככה, אולי הוא לא מפחד. יש הרבה אנשים שאומרים שהם ירא שמיים, אבל מפחדים ממס הכנסה יותר מאשר מהשמיים. אבל אולי הוא באמת, הכוונה שכן, אולי באמת זה כן. הוא אומר, בוא נבדוק את זה. אמר לו, כאשר נהג עם חמלה, כי ירא אלוקים, הוא באמת התנהג יפה איתם. ואומר, לכן, אולי באמת זה העניין, הוא בא לנחם אותו, אולי, 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 יצליח להגיע ללב שלו. וזה עניין הסיפור, כותב הרמב"ן. אמר לו, אנחנו בעוני סיגדנו לך זה. אנחנו בעצם לא היינו צריכים לספר לך בכלל שיש לנו אח. אלא מה? אדוני שאל, מה אתם? ולא אמרנו לך את הדבר הזה, אמרנו לך את הפרט הזה שיש לנו אח אחד, ואח הזה לא יוכל לעזוב את אבא שלו. אבל תדע לך, שבנפשנו נביא אותו מפני זלפות רעב, כי אתה אמרת, לא תוסיפו לראות פניי. ולא רצה אבינו לשמוע על היותנו כולנו בסכנה, לשוב לשבור מהתוכן. ואז הודה בפחד ובדאגה. ואתה כראותו כן, הנער ימות בנפש מרה. הוא אומר, תשמע, בעצם הייתה לנו תאונת דרכים. אנחנו בכלל לא צריכים להגיד לך שיש לנו אח. אמרנו את הדבר הזה ועשינו טעות שאמרנו, כי אתה השתמשת בפרט הזה שאמרנו, השתמשת נגדנו. ולכן אומר הרמב"ן, אמר יוסף, אנא, טיפול נתחינתי לפניך, לרחם עלינו ועל הזקן, וקח אותי תחת הנער לעבד עולם, כי טוב אני ממנו, ולך תהיה צדקה. תעשה טובה, מה שנקרא בעברית, תכחר אותו, קח אותי, אל תהרוג את אבא שלי, תעשה טובה, תשחרר אותו. אומרת התורה, ולא יכל יוסף להתאפק, לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו, בתוודא יוסף אליך, אומר הרמב"ן, ולמה הוציא את כולם החוצה? והנכון בעיניי, שהיו שם מסביבו, מבית פרו, ומן המצרים אנשים רבים. נמצאים האחים, נמצא שם כל היועצים, וכל חברי הממשלה, מדברים כאן על משנה למלך, יש לו צוותות. וכולם היו אנשים מחלים פניו של יוסף, למחול לבנימין. כל המצרים אמרו לו, אדוני המשנה למלך, אדוני, תשחרר, תשחרר, עזוב מה, ילד קטן, גנב גביע, עזוב מה קרה, עזוב, תפסת אותו, תשחרר. די, אומר, די, תפסיק, נבוא לדבר איתו על זה. כי נחמרו רחמיהם על תחנוני יהודה, ואלה המצרים האלה באו לנגן גם הם על הרגשות של יוסף, באו אליו, אמרו, בבקשה, תשחרר אותו. ולא יכול יוסף להתחזק לכולם, הוא לא יכל להתמודד, לא רק מול האחים, עכשיו גם המצרים נמצאים שם. ויקרא לעבדיו, הוציאו כל איש נוכרי מעליי, כי ידבר עמהם, ויצאו מעליו, ובצאתם מעליו, נתן קולו בבכי, וישמעו מצרים ואנשי בית פרעה היוצאים מעליו כי יודם בחצר החיצונה. כשהם יצאו החוצה הוא פרץ בבכי, ואת זה הם שמעו בחוץ. וטעם בהוצאה, למה הוציאו אותם החוצה? הרי גם פה מדברים בלשון הקודש, נכון? אם מדברים בלשון הקודש, אף מצרי לא שומע מה, נכון? נו, אז מה הבעיה? הוא יכול לבכות ולדבר איתם, אני יוסף אחריכם אשר מכרתם אותי מצרימה. אם אתה יושב בקבוצה של סינים, והסינים מתחילים לדבר ואתה לא מבין סינית, אז מה אומר? אומר, תציעו קוטיש מעליי, מה אכפת לך שכולם נמצאים בחדר? שהוא כולם בחדר, בואו סנף כמיני, מה קרה? כותב הרמב"ן, הוצאה משם כדי שלא ישמעו בהזכירו להם המחירה. הוא לא רצה שמנדי הוא ישמע שהוא מחר. למה? כי אם ישמעו דבר כזה, אף על פי שהם לא מבינים, אבל מישהו יקלוט את זה שהוא משפט וילך לזה מתורגמן וינסה לתרגם מה הוא אמר, יהיה מזה מכשול גדול מאוד. למה? שיאמרו עבדי פרעה והמצרים, אלו אנשים, אלו אנשי בוגדות, לא יגורו בארצנו ולא ידרכו בארמונותינו. למה? לפי שבגדו באחיהם ובגדו באביהם, ובמה יעשו כאשר יבגדו במלך ובעמו, ומאז גם ביוסף לא יאמינו. אתה יודע מה? מאיפה הגיע הבן אדם הזה? משפחה של בוגדים, מוכרים את אח שלהם, צוחקים על אבא שלהם, מביאים לו קטונת פסים, אומרים הקרנה, עושים כל מיני פעולות, זה מסתייר לא טוב, הם הופכים את השם של המשפחה, למשפחה עם עוד של קלון, ואז יגידו מה, יוסף הגיע מכזה משפחה? הוא לא מתאים להיות מלך, זה משפחה של עבריינים, לא כדאי להיות אצלהם קרובי משפחה. לכן הוא אמר שאף אחד לא יהיה פה כשאני מדבר איתם, גם כשאף אחד לא מבין את השפה, אבל אם כל זה הוא לא רצה שיהיו שם אף אחד. אלה הדברים שאומר הרמב"ן. טוב, בא אור החיים הקדוש ושואל, מה זה ויגש אליו יהודה? הרי קראנו בפרשת שבוע שעבר, אומרת התורה, כשהאחים חזרו בחזרה למצרים, יוסף עוד היה שם בארמון, הוא לא הלך לישיבה, הוא עדיין היה בארמון והוא עודנו שם, כך מסיים את התורה, בסוף פרשת מיקה, הוא עדיין עמד שם, והאחים באים אליו, ושהם באים אליו, מה הם עושים? הם משתחווים, משתחווים אליו, כך התורה מסיימת, פרשת שבוע שעבר, נקרא את הפסוק בפנים, ויבוא יהודה ואחד בית היוסף, הוא עודנו שם, ויפלו לפניו ארצה. הם באו לשם, הוא עדיין בארמון, הוא לא בא, אומר, הוא בישיבה עכשיו. נו, נפלא, הוא בא, אמרו, נמצא שם, נו, אז מה הבעיה? ויגש אליו יהודה, שואל אור החיים הקדוש, מה יש לו לגשת? הוא הרי נמצא שם. אומר אור החיים הקדוש, כי דבר ידוע, כי מנם המלכים ישבו לפניהם גדולי המלכות, ושרים ושריהם ויועציהם. תדע לך, מלך לא יושב לבד בחדר. מלך יושב, יש לו פמליה מסביבו, יועצים, רלשים, נמצא, הוא יושב עם אנשים בכירים, הוא לא יושב לבד. והיה אם בא איש על דבר משפט או על דבר מעט המלך, לא יעמוד ליד המלך. אלא מה? יש הפסק בינו לבין השרים. אם המלך יושב כאן, הוא מדבר מ-20 מטר, עומד שם, הוא מעניין, הוא אומר שיש עיגול, כך הוא אומר. ולכן אומר, והוא וחוץ לעיגול יעמוד ושם ידבר. כמו שהיום יש בבנק, עצור כאן, או משהו בפרקחת, אומר, האומר לים, את פה תבוא, יש לך היום בכל המקומות, יש לך לא לזוז מהעיגול, 2 מטר, ריחוק חברתי. אומר אותו דבר, אתה עומד בעיגול, הוא אומר, ומשם מדברים אל המלך, נופלה. ואחר כך, הוא אומר, אחר כך הוא מדבר, ולא כן יהודה. ניגש אליו יהודה ונפנים ממחיצתו, ועמד בין המלך והשרים, כדי שלא ישמעו דבריו זולת המלך. הוא הלך לדבר שאף אחד לא ישמע אותו, חוץ מפרו. וחילה פני המלך, שיתרצה לדבר בייחוד, והוא אומרו בי אדוני, ידבר נעבדך דבר באוזני אדוני, אני רוצה לדבר איתך משהו באוזן, באין שומע זולתך, וזה לא ייתכן כי אם באוזניך. אני רוצה לדבר משהו שאף אחד לא ישמע, מה שאף אחד לא ישמע אצלך באוזן, ואף אחד לא ישמע, כי אם אני אדבר מ-20 מטר, עד יש 25 יועצים מסביב, נכון? לא רוצה שאף אחד ישמע, אני רוצה לדבר איתך באוזן. וחילה פניו, שלא יהיה מהר להתכעס, אומר. לכן הוא ביקש ממנו, בבקשה ממך, אנא, אל תתרגל. למרות שאני מבקש בקשה לא יפה, שאני בא אליך לאוזניים, אני מבקש אל תתרגל. למה? על אשר שואל דבר כזה שאינו מן המוסר. זה בקשה לא אלמנטרית. לבוא לבקש מהמלך לדבר איתו באוזן, למה מי אתה? אם היית מלך, מה שנקרא, גדלת איתו באותו כיתה, הבנתי, אתה אומר, בוא נדבר משהו באוזן, בארבע עיניים. אתה מדבר איתי אחד עבד, חבורה של גנבים באו לפה, סחבו גבייה, הוא רוצה לדבר איתי באוזן. מה לדבר איתי באוזן? תגיש בכתב, אני אקרא את זה 3 ימים, מה אתה באוזן שלי? הוא אומר, בבקשה, תעשה טובה, אל תכעס, אל יחר בני אדוני. יפה. ואל יחר עמך בעבדיך, פירוש, כי דרך זה יעשו גדולים השווים ממך בגדולה. דבר כזה, בקשה לדבר איתך באוזן, יכולים לבקש רק אנשים שהם ברמה שלך. ולכן אני לא. למה? כי אני עבד, אז איך אני יכול כך לעשות? ולכן אומר, אני בחר רבך בעבדיך, אני עבד, אבל תעשה טובה, אל תכעס עליי. ולמה עשה כן? שלא חיים הקדוש, מה זה משנה, הוא מדבר מ-20 מטר, או מ-20 סנטימטר, ומה נפקא מינה, מה מונח בזה? אמר, אומר האור החיים הקדוש, יש כלל ידוע. מה הכלל אומר? כאשר אדם בא להגיד משהו למלך, והוא בא להגיד למלך שהוא לא צודק, והתברר באמת שהמלך לא צודק, מה עושים לו? הורגים אותו. נכון, המלך לא צודק, אבל מפרידים לך את הראש מהגוף. נכון? אתה צודק שהמלך לא צודק, אבל זהו בפעם האחרונה שהמלך לא צודק. זהו, אדם אתה לא צודק, אתה סיימת את הקריירה. יהודה פחד מזה, כי זה היה מנהג. הזכרנו מי שזוכר לפני שבועיים עם רבי תנחום, שהקיסר אמר לו, בוא נתאחד, נהיה ביחד. כך מביאה הגמרא, הבאנו שם בגמרא במסכת שבת, על שני הממרות של רבי תנחום, שאמר את הדרשה של הבור ריק אין בו מים. אז אומר הספר מגדים חדשים, כי רבי תנחום היה בתוך בור כזה, כי הוא אמר לקיסר, אין שום בעיה שנהיה ביחד, אבל אתם צריכים למול. אמר לו, אתה צודק, וזרק אותו לתוך בבר מלא חיות. אז הוא ידע שאם הוא יגיד משהו למלך, אף על פי שהוא צודק, הוא יחסל אותו. אותו דבר יש גמרא כזאת במסכת אבוי דזורא, עם קטיע בר שלום. אדם שמנצח את המלך, מורידים לו את הראש. למה? אומר החיים הקדוש, מסיבה פשוטה. כי יבואו שם כל ה-25 עוזרים, ויגידו, שמעת מה הוא אומר? הוא צודק. הוא צודק, המלך לא צודק, הבחור הזה צודק. איך זה מסתייר? לכן הורגים אותו. אבל אם אני מדבר איתך באוזן, אם אני מדבר איתך באוזן, אף אחד לא שומע. אני איתך מה שנקרא בארבע עיניים, אתה לא מושפל אם אני אומר לך שאתה לא צודק. אז לכן בבקשה אומר, אל תכעס, אני רוצה להגיד לך את הדברים באוזן. גם אם אני צודק, אתה לא צריך להרוג אותי. למה? כי אני אומר לך דברים נכונים, לא נפגעת. אף אחד לא שומע מה אני אומר, בבקשה שיהיה בינינו. יפה. מה הוא בא לומר לו? כאן יש כמה מפרשים. אחד המפרשים אומר, שהוא בא לומר לו, להשיב לו על הטענה שאמר יוסף שהם מרגלים. מה הם מרגלים? הם באו בעשרה פתחים, אומר מה פתאום נכנסתם בעשרה פתחים, אומר כי אתם מרגלים, לראות את ערוות הארץ באתם. אמר לו, אני רוצה לומר לך משהו באוזן. מה הוא רוצה לומר? אדוני שאל את עבדיו למור, יש לכם אב או אח. איך קוראים את הפסוק הזה? כפשוטו? ונו, אדוני שאל את עבדיו למור, יש לכם אב או אח? ונו אומר אל אדוני, יש לנו אב זקן, ואת זיכונים קטן, אפשר לקרוא את זה בעת נחתה. אבל יש אפשרות לקרוא את זה בלשון של שאלה. אדוני שאל את עבדיו למור, יש לכם אב או אח? תגיד, אתה שאלת אותנו שאלה כזאת, היש לכם אב או אח? לא, אלא מה? ונו אומר אל אדוני, אנחנו אמרנו את זה לך בלי שתשאל. נכון? איזה מרגל מנדב מידע מהמשפחה שלו? תפסת מרגל? בבית ספר, כיתה א' של בית ספר לריגול, מלמדים אותם שהם נולדו בלי אבא, בלי אמא, במקום רומניה, בולגריה, במקום שהוא למד בבית ספר, הוא היה הומלס, אף אחד לא יודע מי הוא נולד ואיפה הוא חי, הוא גדל בפח השפעה והוציא אותם משם במקרה, והוא חי, הוא לא יודע מי אבא שלו ואמא שלו, כמו שנאמר בפסוק, תשכח בית אביך, הוא לא זוכר מי הוא ומה הוא, תופסים אותו, הוא לא יודע שום דבר, הוא לא זוכר את השפה, מקבל בלקאוט על המקום. למה? זה האלף בית של ריגול. תופסים אותך, אתה לא יודע שום דבר, לא יודע שום דבר. עד שאנחנו לא מכריזים שאתה מרגל שלנו והולכים לעשות עסקת חליפין, אתה לא זוכר שום דבר מי אתה. הבנת? יפה. אומרים לו, אתה מאשים אותנו במרגלים? אנחנו ונאמר אל אדוני, אתה לא שאלת. אדוני שאל את עבדיו למור, יש לכם אב או אח? אתה שאלת? לא, אלא מה? ונאמר אל אדוני, אנחנו באנו אליך ואמרנו, אדוני, בוא ניתן לך פרטים, נשים את התמונה. מה נשים את התמונה? יש לנו אב זקן ואלה זיכונים קטן, ואחיו מת, שם אמרו, אחיו איננו, נתן לך פרטים, מוצאים לך את כל הפרטים מהבית, בלי להתבלבל, עוד לפני שידענו שיש לך גביר. אמרנו לך את הפרטים, אז אנחנו מרגלים, מרגל לא מנדב מידע. מזה אני רוצה להוריד את הטענה שלך של מרגלים. מה אמרת? תביאו את אחיכם הכתום, בזה אני יודע שלא מרגלים אתם. אומר, לא רק מזה אתה יכול להביא ראיה, אלא מה? מזה שאנחנו מסרנו מידע, מזה אתה יודע שאנחנו לא מרגלים. תירוץ אחר, שאומרים המפרשים, אמרו לו, אמר לו יהודה, אני רוצה לומר לך משהו שאף אחד לא ישמע. מה? אדוני שאל את עבדיו למור, יש לכם אב או אח? תגיד, לא נכנס לשאלה אם הוא שאל כזה שאלה או לא שאל שאלה כזאת. לכאורה לא מופיע בשום מקום שהוא שאל שאלה כזאת. מה הם אומרים, אדוני שאל את עבדיו למור? לא מופיע שאלה שאלה. נו, אבל נגיד שיש איזו שאלה שלא מובאת בתורה ונאמרה מאחורי הקלעים. רבותיי, אומר לו יוסף, מה אתה שואל אותנו שאלות? יש לך גביע, לא? יש לך גביע, לא? הגביע הזה שמת אותו באוזן, ידעת מי ראובן, מי שמעון, מי לוי, מי אחרון, בנימין אין לו אמא, בוא תשב איתי, ידעת איזה עגלה יש לנו בבית. מה אתה שאלת אותנו? יש לכם אבא, אח, תשאלת איזה גביע שלך. גביע, תגיד, יש להם אבא עבור? קבל תשובה, כן, יש להם אבא עבור, יפה. יש להם אח עבור? כן, יש להם אח. תקול תדע. מה אתה שואל אותנו שאלות? ואם אתה שואל שאלות, סימן שמה? סימן שהגביע לא שווה כלום. לא שווה כלום. אתה סתם ספר סיפורים, הגביע עובד. לא עובד הגביע, חבל על הזמן. אתה סתם מטיל מה שנקרא עובד עלינו בעיניים. אני לא יודע בדיוק מאיפה המידע, אבל אם אנחנו חוזרים מארץ ישראל ואתה שואל, השלום אביכם אשר אמרתם? מה שלום אביכם הזקן אשר אמרתם? מה אתה שואל אותנו? תעשה, גביע עבור, שאל אותו בבקשה, יש? אבא שלהם חי או לא? קבל תשובה, כן חי, קיבל זריקה לקורונה, הכל בסדר גמור, ונגמר הסיפור, מה אתה שואל אותנו שאלות? ואם אתה שואל אותנו שאלות, סימן שמה? סימן שהגביע לא יודע שום דבר, אלא מה? אתה עובד על כל המצרים פה מסביב, הכל בסדר גמור, עליהם אתה יכול לעבוד. עליי, מה שנקרא, סתכל לי בעיניים, אני אומר לך, הגביע הזה שום דבר לא. הבנת? אני לא רוצה להגיד את זה בכל, לכן הוא אומר, הכל בסדר גמור. כדבי נטלי, הייתי ילד, קראתי סיפור, אני זוכר, שממש פחדתי מהסיפור הזה. ממש סיפור שהכניס אותי לפחדים. קראתי סיפור שהיה פעם איזה שר יהודי מאוד בכיר, באיזה מלכות, אני לא זוכר, אבל זוכר שקראתי את זה בכיתה א' אולי או משהו כזה. בקיצור, היה איזה שר בכיר מאוד בממשלה, והוא הפך להיות היועץ מספר אחד של המלך, איש סודו של המלך. היה איש סודו של המלך וכולם קינאו בו. איך עלה לגדולה והפך להיות ככה, בכיר ככה, כולם מה שנקרא רחשו בחשו נגד היהודיה. בראש המלחמה עמד הכומר. הכומר אמר, זה היהודי הזה רק ממית עלינו צרות. יום אחד הייתה גניבה באוצר של המלך וחיפשו את הגנב. נו, מיד כולם יצאו החוצה מאחורים, מה אתה מחפש את הגנב? הנה הוא פה אצלך, היועץ שלך, יש לו את הכניסה לכספת, והוא סוחב מה שהוא צריך, בשביל הבית הכנסת, בשביל היהודים, הוא הגנב מספר אחד, מה אתה מחפש? בקיצור, למלך לא היה מענה, לא היה לו תשובה, היות ולמלך לא היה מענה, אז מה עשה? אמר ליהודי, אדוני, כולם אומרים שזה אתה, אתה צריך להוכיח את חפותך. אתה הגנב, אין פה מישהו אחר, תוכיח את חפותך. טוב, לך תוכיח את חפותו, מה זאת אומרת? אין, אני לא גנב. כולם אומרים שאתה גנב, מה לעשות? אמר לו, אין שום בעיה. היום יום חמישי, יום ראשון ישיבת ממשלה, יום ראשון אני מביא, יש לי בבית מכונת אמת, והמכונת אמת הזאת בודקת אם יש גנב, מי הגנב. אתה מוכן שאני אבדוק? אמר, בטח, למה לא? מי יכול להתנגד לך? בבקשה, תיתן פקודה שאני מביא את המכונת אמת, וכל אחד צריך לגעת במכונת אמת, מי שגנב זה מצפצף. יפה מאוד. וככה נתפוס את הגנב. יפה, כולם מחכים בדרמה, מה הולך להיות ביום ראשון? קיצור, הבחור לקח תרנגול, תרנגול לבן, לקח משחת נעליים של פעם, לא מהחדשים, מה שהיה משחת נעליים פעם, מי שזוכר, אחרי מלחמת ששת הימים, שהלכנו, שמנו את הרגל בעיר העתיקה וצחצחו לנו את זה, אתם זוכרים ככה, משחת נעליים של פעם, מרח אותה עד הקרבולת ועד הזנב מאחורה, כולו שחור, שחור שחור. בקיצור, הוא מביא אותה לישיבת ממשלה, אומר שלום, גנבו את האוצר של המלך, האוצר של המלך הרבה כסף, זה מכונת אמת, זה בודק מגנב. איך זה גונב? כל מי שנוגע והוא הגנב, התרנגול עושה קוקוריקו. זה כלל, הוא יודע לזהות, זה תרנגול מיוחד. תדעו לכם, ברגע שמישהו גנב, זה מצפצף, הוא עושה קוקוריקו. תיזהרו, שהגנב לא יעשה בעיות, אם מישהו גנב שירים אצבע, אף אחד לא מרים את האצבע. יפה, אומר, בבקשה, שר האוצר, אתה חשוד מספר אחד, בבקשה, שים היד, לא מצפצף שום דבר, עבר לשר החוץ, עבר לשר הביטחון, עבר לשר התעשייה, שר המסחר, שר התיירות, ככה עברו את כל השרים, לא יודע כמה יש, 50 חתיכות מזה, בקיצור, נתן לכל אחד לגעת, שום דבר לא צפצף, התרנגול היה בשקט, יפה, האחרון שהיה שם, זה הכומר, הזמינו גם אותו, כי הוא גם כן בתוך הפרשה, בבקשה תיגע, לא מצפצף, כולם אמרו, יש, ברוך השם, לא צפצף. נו, כולם יצאו נקיים. אמר עכשיו השר היהודי, בבקשה, אני אבקש מכולם להרים ידיים למעלה. כולם מרים ידיים למעלה, לכולם היה שחור על הידיים. אחד היה לו ידיים נקיות. מי ידיים נקיות?
הכומר.
הוא פחד לגעת, למה? כי הוא גנב הכסף. אז הוא מה שעשה, רוח אלוקים מרחפת, הוא רק ריחף על התרנגול, הוא לא נגע. הוא אומר, זה המכונת אמת שלו. מה המכונת אמת? לא מכונת אמת, הוא אומר, אחד שבטוח גנב לא ישים את היד, הוא יפחד, אז הוא רק יעשה ככה מלמעלה, רוח אלוקים מרחבת, ככה הוא תפס אותו. הוא אומר יהודה, הוא אומר, אתה יכול למכור למצרים את כל הסיפורים האלה שיש לך גביע, זה טוב למה? יש פה מצלמה, הנה רואים אותך, יפה מאוד. אתה יכול למכור להם שיש פה מצלמה, אתה יודע שמכל הקרקע לזה לא יצא להכניס מצלמות, נכון? להם אתה יכול למכור, אני יודע, שלא שווה שום דבר. לכן הוא אמר לו זה בתוך האוזן, למה? הוא לא רצה שאנשים מסביב ישמעו את זה, אחרת מה? יהיה ביזיון גדול למלך. טוב, עד כאן הדברים של האור החיים הקדוש עם כמה צנצנים מסביב. שמעתי אתמול מהרב גואל אלקריף רעיון מאוד יפה, אני רוצה קצת להרחיב את הדברים שלו בסייעתא דשמיא, לתת תוספת לרעיון הזה של היחשפות יוסף אל האחים. הפרשה הקודמת מסתיימת כאשר יוסף הצדיק אומר לאחים, מה הוא אומר? פשוט מאוד, האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם. המשפט הזה אמר יהודה, הבן אדם הזה שעומד כאן לא מבין מה זה משפחת יעקב אבינו. אם הוא מסוגל להוציא משפט כזה מהפה, האח הזה יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום, הוא לא מבין מה זה משפחת יעקב אבינו. למה הוא לא מבין מה משפחת יעקב אבינו? משפחת יעקב אבינו לא עולה לשלום הביתה כשיש אח אחד במצרים. אין מצב כזה. למה אין מצב כזה? כי אנחנו לא עוזבים אח מאחורה. לא עוזבים. אין מצב שאח אחד נמצא במצרים ואנחנו הולכים בשלום הביתה. משפט כזה, תשאירו פה את אח שלכם ואתם עלו בשלום, זה לא שייך למשפחת יעקב אבינו. זה לא הסגנון של העבודה. מה אמר יהודה בפניו? בוא אני רוצה לספר לך מה זה המשפחה הזאת. ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זיכונים קטן, ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו אבו. אפשר להסביר לך מה זה המשפחה הזאת? זאת משפחה שאבא התחתן בגיל 77, הגיע לחרן, בגיל 84 התחתן פעם ראשונה, ואחרי זה בגיל 99 הגיע בחזרה לארץ ישראל. בכניסה לארץ ישראל מתה אשתו האהובה שהייתה בת 36, שהיא משאירה אותו עם תינוק בן יומו, והתינוק בן יומו קוראים לו בנימין, זה הגנב שאתה מדבר עליו. זה הילד, אמא שלו מתה בלידה, הוא גדל אצל אם אומנת, קוראים לה בלהה. המשפחה הזאת שנקראת משפחת יעקב אבינו שילמה מחיר כבד על הדרכים. רחל אמנו מתה בדרך, אח שלו יצא בשליחות של אבא בדרך, הולך מבאר שבע, הולך לאיפה? לשכם, ולא חוזר הביתה. המשפחה הזאת למודת צרות בדרכים. משפחת יעקב מהאימא רחל זו משפחה שהדרכים אצלהם בחזקת סכנה. ואתה בא ומבקש בקשה. מה אתה מבקש? בקשה, תביאו את האח הזה לפה. אתה מבין את המשמעות של זה? המשמעות של זה שאתה מבקש מהילד הזה שיסכים למות. למה שיסכים למות? כי המשפחה הזאת מלומדת מוות בדרכים. האמא שלו מתה בדרך, אח שלו נעלם בדרך, ואתה אומר לו, צא לדרך. אתה מבין את הסכנה. חוץ מזה שיש אבא זקן שקשור אליו, כי מהאישה הזאת אתם ידעתם, כי שתיים ילדה לאשתי, אומר הרמב"ן, אישה יש לי רק אחת, קוראים לה רחל אמנו, ושתיים ילדה לאשתי, ואתה מבקש שמה? שהילד הזה שנשאר לו יבוא איתך. אתה יודע איזה קשר יש ביניהם? נפשו קשורה בנפשו, זה הילד היחידי שיש לו, הוא כבר שיקל אישה אחת בדרך, הוא שיקל ילד אחד בדרך, ומה אתה מבקש? אתה רוצה שהוא יצא לדרך? אתה מבין איזה מסירות אתה מבקש ממנו? חוץ מזה אומר לו יהודה, תגיד, אתה יודע כמה הילד הזה שנמצא פה, הגנב הזה, הוא בעל חסד? בעל חסד גנב? אתה רוצה לדעת מה הוא בעל חסד? אתה יודע שיש לו 10 ילדים לילד הזה שעומד פה? איך קוראים ל10 ילדים שלו? אתה יודע איך קוראים ל10 ילדים שלו? כל השמות של הילדים שלו בפרשת השבוע מנויים, כל השמות, אומרת הגמרא סוטה למד בב, כולם על שמם של אח שלו שנעלם. אחי, וראש, מופים, חופים, ארד, נאמן, כל השמות היפים, נעים עשה, הוא לא היה בחופתי, אני הייתי בחופתו, למד תורה מפי אבי, אחי, וראש, תגיד, הוא שואל אותו, אח של מישהו מת, הוא נותן לו שם? אם השם הוא שם יפה והאישה מסכימה, אז הוא מוכן לתת לו שם. ואם יש לו איזה שם מפוצץ, אני יודע משהו שזה לא כל כך מקובל היום במשק, אז מה הוא עושה? הוא נותן לו שתי שמות מקדימים, והשם השלישי שיזכיר רק בכתובה ורק במצבה יהיה כתוב מזכירים אותו. הולך אח, נעלם ממנו 10 ילדים, לא אחד, לא שתיים, לא שלוש, לא ארבע, לא חמש, 10 ילדים. אתה מבין מי זה הילד הזה? אתה מבין את מי אתה הולך להשאיר בגניבה? אתה מבין כמה האדם הזה מסור? הוא הולך לסכן בגניבה של הגביע את אבא שלו ואת 10 הילדים שלו? על מה אתה מדבר? הוא יהיה לי עבד ואתם יחיו בשלום? אנחנו נפקיר אח כזה מאחורה? אתה מבין מה זה משפחת יעקב אבינו? אתה יש לך השגה בכלל? מה זה יעקב אבינו? ויעקב אבינו בעצמו, אתה יודע מתי הוא הסכים לשחרר את בנימין? עד שלא נגמר האוכל בבית, הוא לא היה מוכן לשחרר. לא היה מוכן. איך אמר יהודה? המתינו עד שיגמר הלחם אצל הזקן. כי לפני שיגמר הלחם הוא לא ייתן הסכנת נפשות. אומר, אני מוכן למות, אני לא אשחרר אותו. עד שלא הגיע לחרפת רעב, הוא לא שחרר אותו. אתה מבין מה זה נפשו קשורה בנפשו? יש לך מושג? אתה יודע מה אנחנו האחים שילמנו על הפרויקט הזה? הנה תסתכל בבקשה. ראובן, אתה רואה את ראובן? מה אמר ראובן? כשהוא רצה לשכנע את האבא שלו, שישחרר את בנימין, מה הוא אמר? את שתי בניי תמיד, אם אני לא מחזיר אותו. שמעת פעם? אם יש לך שאלה, אם יש שאלה חס וחלילה שאלה כזאת, אח או בן, מה יותר חשוב אצל בן האדם על המשקל? יש לך אח או בן, מה יותר חשוב? הבן שלך או אח שלך? ודאי שבן. אומר ראובן, את שתי בניי, לא אחד תמורת אחד, את שתי בניי תמיד, שתיים. מה אם אני לא אחזיר לך אותו? איך יכול להיות דבר כזה? אתה מבין מה זה משפחת יעקב אבינו? אתה מוציא משפט כזה? הוא גנב? אדם כזה גנב? הוא הולך להרוג את אבא שלו? הוא הולך להרוג את 10 ילדים שלו? מה אתה עושה? הוא סיכן את החיים שלו בשביל לבוא לפה. כי אתה ביקשת, אתה אמרת, לא תוסיפו לראות פניי. אז בשביל מה הוא בא לפה? הוא בא לפה כדי להציל את אבא שלו מחרפת רעב. הוא ידע שאבא שלו ימות אם לא יהיה אוכל. אז מה אמר? אני אלך, אם אני אמות, אני אמות, אבל אוכל תביאו לאבא. אז אתה הולך להאשים אדם כזה בגניבה? איך אתה מתנהג בצורה כזאת? מה התשובה? אמרו לו, תשמע, לנו היהודים יש כלל. מה הכלל? שומר מצווה לא ידע דבר רע. שלוחי מצווה אינם ניזוקים. ממצוות אין עבירות. זה כלל אצלנו. אדם שיורד לעשות מצווה, מצווה גוררת מצווה, לא גוררת עבירה. לא ייתכן שהוא ירד לפה כדי לשבור אוכל, לקיים מצוות עיבודה, לעשות מצוות חסד, ומה הוא ישלם על זה מחיר? גנב. אין דבר כזה שאדם שעושה מצווה תצא מזה עבירה. מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. שלוחי מצווה אינם ניזוקים. לא ייתכן דבר כזה, ולכן הכל שקר. ואז בא יוסף ואמר את המשפט הבא: אני יוסף, העוד אבי חי. על אותו משפט שאומר יהודה ממשיך יוסף. תגיד לי, מה אמרת? ממצווה לא יוצא דבר רע, מצווה גוררת מצווה, שלוחי מצווה אינם ניזוקים. אני רוצה לספר לך סיפור. לפני 22 שנה אבא שלי אמר לי, יוסף, הייתי ילד בן 17, אבא שלי אמר לי, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן ואשיבי לי דבר. והלכתי ונפרדתי מאבא והלכתי לשכם. הגעתי לשכם, פוגש אותי מלאך, שואל אותי, מה תבקש? את אחי אנוכי מבקש. אמר לי המלאך, נשאו מזה. שמעתי אומרים לאחד אותיינה. מה אומרים חז"ל, מה זה נשאו מזה? רש"י אומר, הסיעו עצמם מן האחווה. כותבים המפרשים, נשאו מזה, שמעתי שהם אומרים, הם לא רוצים להיות יותר 12 שבטים. לא רוצים, מספיק להם 11. יפה מאוד. אבל שמעתי אומרים לאחד אותיינה. אומר להם יוסף, ומה אני הייתי צריך לעשות באותו רגע? אתה יודע מה הייתי צריך לעשות? אתה יודע מה? יוטרן, חזרה, מחשב מסלול מחדש, חוזר הבית, אומר, אבא, הייתי בכל שכם, לא יודע איפה. אחד אמר לי, הלכו, לא לקחתי סיכונים, חזרתי הביתה. אבל מה אני אמרתי? שלוחי מצווה אינם ניזוקים לא בהליכתם ולא בחזרתם. מה, ממצווה לא יוצא דבר רע? שלוחי מצווה אינם ניזוקים, מצוות לא יוצאים דברים רעים. אז מה עשיתי? הלכתי לדותן. ומה קרה בדותן? פוגשים אותי שני האחים שלי היקרים, ומה הם אומרים? הנה בעל החלומות על הדבא, בוא נהרוג אותו. ותופסים אותי, ומה עושים איתי? הולכים לדון אותי בפי כולם, ואיפה שמים אותי? בתוך הבור. מה אמרת לי? תחזור על המשפט. שלוחי מצווה אינם ניזוקים, נכון? מדבר טוב לא יוצא דבר רע. אז תסביר לי, אני יוסף, העוד אבי חי, הלכתי לעשות מצוות כיבוד אב ואם, שמה? שמאריכה ימים. תגיד, איפה זה? איפה זה נמצא? בבקשה, תסביר לי את זה. אתה יכול להסביר לי איפה זה נמצא? ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. כל מה שהם בנו על הנושא הזה שממצוות לא יוצא רע, שלא יכול להיות אחד שעושה כיבודה וגנב, ובא כאן יוסף ואומר להם, רבותיי, אני הלכתי לעשות מצווה, ומה עשיתם? אתם גנבתם אותי. ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. ואז מה אמר להם יוסף? אמר להם יוסף, רבותיי, מה התשובה? אם אתה רואה שלמרות שאני עושה מצווה, ולמרות ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, ולמרות שאני עושה שליחות של מצווה, ובא בכבוד אבא שלי, והולך לעשות חסד, ובכל אופן ישר להזיק לי, סימן שמה? שיש מה שנקרא בשפה שלנו, יש השגחה מלמעלה, גם על הדברים האלה. פירוש הדבר, העולם מושגח. ישנה השגחה מלמעלה, הקדוש ברוך הוא היה לו תוכנית אחרת. מה הייתה התוכנית? התוכנית שלו הייתה, ואתה אל תעצבו, ועל יחר בעיניכם כי מחרתם אותי הנה. למה? כי למחיה שכר יהיה אלוקים לפניכם. הקדוש ברוך הוא יודע ששלוחי מצווה אינם נזוקים, ונראה לך עזק, זה לא עזק. לקדוש ברוך הוא יש תוכנית, הוא שילם לי על זה. אתה יודע מה הוא שילם לי על זה? כל העולם נזכות בזכות, נזון נזכות הפתרון של החלום שלי. זה כי למחיה שכר יהיה אלוקים לפניכם, אני באמצעות פתרון החלום שהקדוש ברוך הוא נתן לי פתרון, פרנסתי את כל העולם כולו. אתה יודע את זה זכויות? העולם כולו נזקף לזכותי האוכל שלהם. מערו ועלו אל אביו ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוקים לאדון לכל מצרים. לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים. וישימני לאב לפרעה לאדון לכל ביתו. מה יש כאן? שלושה דברים. א' כל, אני מפרנס את כל העולם, ומפרנס את בית אבא, ומכין לאבא קבלת פנים כדי שלא ירד למצרים בשלשלאות של ברזל, כמו שהיה צריך לרדת למצרים. שתיים, אני גם מה עושה דבר נוסף? האלוקים ניסה אותי. במה הוא ניסה אותי? הוא ניסה אותי בניסיון אשת פוטיפר. למה? כדי להכין את בואם של ישראל למצרים. אומרים חז"ל במדרש בשיר השירים, גן נעול מעיין חתום, אומרים חז"ל, שרה גדרה את עצמה מן העריות, נגדרו כל הנשים בזכותה. יוסף גזר את עצמו מן העריות, נגדרו כל הזכרים בזכותו. כי הקדוש ברוך הוא הביא אותי לכאן, מה? בשביל מה? כדי להעמיד אותי בניסיון, להכין את הדרך לעם ישראל בבואם למצרים. רבותיי, דבר נוסף הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לכאן כדי לפרסם את שמו במצרים. אומרים, כמה שהזכרנו בשבוע שעבר, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם למה? דרך תגידו לאבא, שמני אלוקים לאדון לכל מצרים. מה אתה משמח את האבא שהוא שם אותך? לא, תגיד לו, שמני אלוקים. שם אני את האלוקים לכל מצרים. היום אין מצרי אחד שלא יודע מי זה הקדוש ברוך הוא. עד שלא באתי ידעו מה? ידעו נילוס, ידעו פרוי, לי יורי ואני אסטיני. היום כולם יודעים שיש אלוקים. כולם, פרוי הכריז במסיבת עיתונאים. אחרי הודיע האלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. הוא מכריז את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אלה המטרות. יוצא שמה? אמר להם יוסף, תבינו שהקדוש ברוך הוא משגיח מלמעלה על כל דבר ודבר, ולמרות שהלכתי בתור שלוחי מצווה, ולמרות שהלכתי בשביל מצוות כיבוד אב, ולמרות שהלכתי כדי להביא אוכל הביתה, ולמרות שהלכתי לראות את שלום הצון, עם כל זה הבטחתם לפגוע בי, למרות שיש לי חסינות. אתה יודע למה? כי הקדוש ברוך הוא היה לו תוכניות אחרות. הקדוש ברוך הוא אמר, אדר אבא, אני הולך להעלות אותך לגדולה, אתה הולך לפרנס את כל העולם, אתה לא הולך עד וחלילה, עבירה גוררת עבירה. עבירה גוררת מצווה, גם אם יש לך הסתר פנים, אבל הסוף, הסוף יהיה אור גדול. מה שנראה לך כרגע חושך, בסוף יהיה אור גדול. עם אלה הדברים, אנחנו רוצים לקשר את זה בעזרת השם, אל הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם. שלושה דברים קשים הראו לעם ישראל, בתאריכים ח' ת' וי' בחודש טבת. ח' בטבת תורגמה התורה ליוונית, ט' בטבת כידוע לכולם לא נודע מה אירע בו, אבל מה שכתוב במפרשים, מת בו עזרא הסופר, ומה שכתוב בספרים האחרים זה יום ההולדת של ימח שמו וזכרו. הוא נולד ביום הזה, באותו תאריך זה היה היום, רק לא רצו להגיד שהוא נולד ואנחנו צמים, אז אומרים לא נודע מה אירע בו. 10 בטבת החל המצור על ירושלים, מצור שנמשך 2.5 שנים עד לתאריך ט' בחודש תמוז, אז נפרצה החומה, ובתשעה באב, כעבור חודש ימים, נחרב בית המקדש. אני רוצה ברשותכם לקשר את זה ממש בקשר דק מאוד. כשיוסף נפגש עם האחים ונותן נאום מדהים על אני יוסף ומרגיע את האחים מכל הכיוונים, פתאום כשהוא גומר לנחם אותם, הוא ניגש לבנימין ונופל על צוואריו. ויפול על צווארי בנימין אחי ויף, ובנימין בכה על צוואריו. שואלים חז"ל, גמרא מסכת מגילה, מה זה צווארה? מה מחה על צווארה? אומר כאן רש"י בשם חז"ל, על מה הוא בכה? על שני מקדשות שעתידים להיות בחלקו של בנימין, וסופם להיחרב. הבנת על מה הוא בחר? צוואר! זה בית המקדש. איפה אנחנו יודעים? פסוק בשיר השירי, מה? כמגדל דוד צווארך. אז הוא בחר על מה? על חורבן בית המקדש. ובנימין בחר צוואריו, על מה? על משכן שילו. יפה מאוד. אחר כך כתוב, וינשק לכל אחד ויבכה להם, ואחר כך דיברו אחד איתו. על למה הוא נשק אותם כאן? אומר רש"י, וינשק עושים בנשיקה, מנשק והולך. ואחרי כן, אחרי שראו אותו בוכה וליבו שלם, דיברו איתו. שמתחילה, היו בושים ממנו. עכשיו שראו אותו בוכה, נפלא. לא הבנתי, למה הוא לא בכה כאן על בית המקדש? למה הם לא בכו על בית המקדש? הוא בוכה על מה? הוא התרגש. התרגש, ברוך השם, הוא פגש אותם, מתרגש. למה כשהוא אמר אני יוסף? אמר אני יוסף ולא יכל יוסף, מה כתוב בפסוק? אמר ולא יכל יוסף להתאפק, הוציאו קולו, ויתן קולו בבכי. איפה על מה? על בית המקדש? על מה הוא בכה פה? בית המקדש? לא. בהתחלה הוא בכה מהתרגשות. אני יוסף. והבכה, זה מה שכתוב, ויתן קולו בבכי. כולם שמעו את הבכי שלו. זה לא היה בכי בשתי דמעות שנזלו לו ונזלו בן. לא, בבכי וישמע מצרים וישמע בית פרעה, כולם שמעו. אחרי זה הוא מדבר עם האחים, מה הדבר הראשון? צריך לגשת נשק אותם, לא? הוא נותן להם נאום שלם, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא אתם שלחתם אותי, אל תעצבו, הכל בסדר גמור. פתאום הוא נופל על הצוואר של בנימין, מנשק אותו, נורא ואיום. מה קרה? תראה, בנימין הוא לא נשק, כתוב בחר צוואר בלי נשיקה. אצל האחים הוא מנשק אותם, לא על הצוואר. אומר רש"י בשם גמרא מסכת מגילה, אתה יודע למה הוא בחר על הצוואר? בגלל חורבן בית המקדש. פלאי פלאות, חורבן בית המקדש. מה עם האחים? לא נחרב להם בית המקדש. טוב, אבל בנימין זה בחלק שלו. אז מה אם זה בחלק שלו? מה זה, יש לו טאבו על זה? מה זה בחלק שלו? נכון, זה בחלק שלו. והאחים לא צריכים לבכות. אצל האחים אין צוואר. אצלהם הוא בוכה, וינשק לכל אחד, ויבכה להם בלי צוואר. על מה הוא בוכה? ומי המפרשים זה לא בית מקדש. למה? כי על חורבן בית מקדש לא מנשקים. לא מנשקים. כשהוא נופל על בית מקדש, מה כתוב? כתוב הפסוק, ויפול הצווארי בנימין אחים ויבך. לא כתוב וינשק. אין נשיקה. שם בוכים על חורבן בית המקדש. איפה יש נשיקה? כשהוא נפגש עם האחים, שם יש נשיקות. על מה אתה בוכה שם? התרגשות? התפייסות? נפלא ביותר. אז על מה בוכים? הוא בוכה על החורבן, ובנימין בוכה על הצוואר שלו, על משכן שלו. דברים נוראים. חורבן בית המקדש. מה עכשיו חורבן בית המקדש? מה קרה? מה קרה שם חורבן בית המקדש? עכשיו נפגשים אחרי 20 שנה שלא רואים אחד את השני, עכשיו בית מקדש? מה קרה בית מקדש עכשיו? מה מונח כאן? בית מקדש. מה כל כך חשוב עכשיו בית מקדש? אתה רואה שיוסף לא מצא זמן אחר לבכות על בית מקדש רק עכשיו. לא מצא זמן אחר. עכשיו חורבן בית המקדש. מה קרה עכשיו חורבן? עכשיו נפגשים. לא. אצל האחים הוא בוכה מהתרגשות. אצל בנימין הוא בוכה מבית מקדש. מה יש כאן בית מקדש? רבותיי, אני רוצה לומר בקיצור. הדברים הם ארוכים ורחבים מאוד. אני רוצה לומר בקיצור כי הזמן קצר. כתוב בתפסמת. דבר נורא והיום. במשך חוכמה הולך באותו קו. אומר התפסמס כתוב בפסוק, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. למה התורה כותבת ולא יכול יוסף להתאפק? אתה יודע למה? כי יוסף ניסה להתאפק. הוא ניסה להתאפק. והוא לא הצליח להתאפק. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. הוא לא הצליח להתאפק. מה אכפת לך אם הוא הצליח להתאפק או לא? מה אכפת לך? יוסף אמר, אני יוסף! אומרת התורה, ולא יכול יוסף להתאפק, וחבל! חבל שיוסף לא יתאפק. למה? יוסף היה צריך להמשיך לטרטר את האחים שלו. לטרטר את האחים שלו עד שמה שנקרא, שהם יושפלו. למה? כי ישנו חלום נוסף, אומר המשך חוכמה, שצריך להתקיים. מה החלום שצריך להתקיים? והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה קם עלומתי וגם מצווה, ומה? ולתסיעו בין עלומותיכם ותשתחה בין עלומתי. זה היה, נכון? איפה זה היה? כמה פעמים? שהם באו אחרי יוסף, מה קרה? השתחוו. שאדמה חסר אחד. מי חסר? בנימין לא היה. הוא קורא לבנימין. עכשיו כל העלומות משתחוות, נכון? אז כולם משתחווים. אבל ישנו חלום נוסף. איזה חלום נוסף יש? השמש והירח ואחד עשר כוכבים. זה לא חלום, זאת נבואה. אומר הרמב״ם בפרשס מיקץ, זה לא חלומות. כולם שואלים מה פתאום יוסף סיפר להם חלומות. זה לא מה ספר להם חלומות. בשביל מה אתה ספר להם חלומות? אמר יוסף, אני לא חולם חלומות, אני נביא. אני נביא ונביא שכובש נבואתו חייב מיטה, אני חייב לספר להם את הנבואה. ואביו שמר את הדבר. צריכה להיות דמות נוספת בעניין. מה צריך להיות? שיעקב יגיע עם בלהה, שגידלתו כאימו. מה הוא אמר? אמר יעקב, לא, לא יכול להיות. אמא שלו כבר מתה, לא יכולה להיות. שאמא שלו תצא מהקבר, תבוא, לא, לא יכול להיות, ביטל את זה. אבל אומר רש"י, מי זה אימו? זו בלהה שגידלתו. בלהה שגידלתה אותו ברגע שאמא שלו נפטרה, היא גידלה את יוסף ובנימין. אז היא ויעקב אבינו צריכים לבוא ביחד עם 11 אחים ולהשתחוות בפני יוסף. איך עושים את זה? יהודה נואם נאום, אומר לו יוסף הצדיק, הנאום שלך מדליק. באמת, נאום חבל על הזמן. התרגשתי עד לדמעות. אבל עד שלא תביא את אבא שלך, לא משחרר אותו. נפשו קשורה בנפשו, אין שום בעיות. תלך בחזרה לארץ ישראל ותגיד לאבא שלך, בבקשה. הבן אדם לקח את בנימין, הוא בסדר, מצב טוב, שאל את שמעון, שמעון אם על אותו, היה בכלא, ברוך השם, יצא, כך כתוב, כתוב בפרשים, שהוציא אותו מהכלא, כך כתוב, ויוצא עליהם את שמעון, ראיתי באחד הפרשים ויוצא, הוא היה כל כך כבד, אחרי כל כך הרבה ימים שהוא אכל שם, שהיו צריכים להוציא אותו, הוא לא אכל לזוז, כך כתוב, ויוצא אותו, מה צריכים להוציא אותו? ברוך השם פיתם אותו באותם ימים. אמר, הוא נמצא מצב טוב, נותנים לו חדר, מה שנקרא עידן קורונה, בתי כלא ברמת הרנסנס, נפלא ביותר, ודן פנורמה. אל תדאג, אבא, הכל בסדר גמור. אבל עד שאתה לא יורד, הוא לא משחרר אותו. ומה היה ליעקב, היה ברירה? הייתה לו ברירה? הוא היה יורד למצרים עם בלהה, באים כל האחים ביחד, וכולם משתחווים. ואז מה היה קורה? מתקיימת הנבואה של מיני השמש, והירח ואחד עשר כוכבים שתחווים לי. מה קרה? יוסף לא יכל להתאפק. לא יכל להתאפק, אומרת התורה, וחבל שהוא לא יכל להתאפק. למה? כי אם הוא היה מתאפק, הוא היה גומר את העניין הזה של האחים, את כל השנאת אחים שהיה ביניהם, היה גומר אותם לחלוטין. למה? הזכרנו בתחילת השיעור את אור החיים הקדוש. ולמה התמין הגביע במתחת בימין? אומר החיים הקדוש, כדי לחפר להם על החטא. למה הוא שם את שמעון בבור? כשהם הגיעו למצרים, מה הוא עשה? הוא שם אותם בכלא שלושה ימים. למה הוא שם אותם בכלא? אמר, אתם שמתם אותי בבור? כולכם תיכנסו עכשיו לתוך הבור. שמעון הצדיק, מה עשה? הוא זרק אותי בתוכו. הוא יישאר פה. יוסף לא מעניש. מה עושה יוסף? יוסף הולך לתקן את החטא. האומר הספסמס, ידע יוסף הצדיק, שאם הוא יצליח להחזיק מעמד ולקטוש אותם, כדי לגמור את הכפרה הזאת של מכירת יוסף, אתה יודע איפה היינו היום? החטא הזה של שנאת חינם היה נגמר מאיתנו. אומר הספסמס, ולא יכל יוסף להתאפק, וחבל. ולמה? הראו ליוסף מן השמיים, שבגלל שהוא לא יכל להתאפק, הוא לא גמר את הכפרה של מכירת יוסף, הראו לו את שתי בתי המקדש בחורבנם, כיוון שאתה לא יכלת להתאפק. אם אתה היית מתאפק, בית המקדש לא היה נחרב. כי בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. על מה שנאת חינם? איפה התחיל שנאת חינם? והישנאו אותו ולא יכלו לדברו לשלום. היית קוטש אותם עוד קצת, קוטש אותם עוד קצת, ואז מה? היו באים ומחסלים את התופעה הזאת של שנאת חינם, והיה נמחק האבון הזה של מכירת יוסף. אין יותר מכירת יוסף. ולא יכל יוסף להתאפק. הוא לא יכל יוסף להתאפק, אמר להם, אני יוסף, יעקב לא ירד להשתחוות, חטא מכירת יוסף לא נמחל, ועד עצם היום הזה, החטא הזה של שנאת חינם נמצא בינינו. הכל בגלל מה? כי יוסף לא יכל להתאפק. אתה מבין מה התורה מספרת לנו כאן? מה אכפת לך מי יכל להתאפק או לא? ויאמר להם, אני יוסף. לא! אומרת התורה, ולא יכל יוסף להתאפק. פירוש הדבר, שכל העניין של חורבן בתי המקדשות, נודע ליוסף עכשיו. למה עכשיו? כי זה הזמן שיצא החוץ העניין הזה. זה הזמן שבו הראה הקדוש ברוך הוא. אתה רואה? אם היית מתאפק, אתה יודע, היינו משיגים. היינו משיגים שהיינו גומרים את התופעה של שנאת חינם. היום אנחנו נמצאים בערב ט' בטבת. בעזרת השם, מחר בלילה זה ליל עשרה בטבת. עשרה בטבת, כידוע לכולם, זו תענית מאוד מאוד מיוחדת. זה תענית על חורבן בית המקדש, אבל זה תענית שאבודרהם כותב, שגם אם יחלה בשבת, מתענים בה בשבת. כל אחד שואל את עצמו, מתענים בשבת? על מה מתענים בשבת? על מה תענית בשבת? בשבת? מה זה יום כיפור? מה התשובה? כתוב בשפת, כתוב בחתם סופר. אומר החתם סופר, תדע לך, בכל שנה ושנה, בתאריך 10 בטבת יושב הקדוש ברוך הוא עם פמליה שלו ודן, האם השנה ייבנה בית המקדש או לא ייבנה בית המקדש. זאת אומרת, כמו שיש לך יום כיפור, מה עושה ביום כיפור? הקדוש ברוך הוא חותם, אם אתה תחיה, אתה תמות בקיצו, מלא בקיצו, מבמים, מבאש, אותו דבר, 10 בטבת, הקדוש ברוך הוא יושב עם פמליה שלו ודן. על מה הוא דן? ייבנה בית המקדש. השנה בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יביא לנו משיח צדקנו, וזה בעיתה ולא באחישנה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא דן. וזה התענית של 10 בטבת. רבותיי, צריכים לדעת לנצל את היום הזה. צריכים לדעת, השבוע, השנה זה בערב שבת קודש. התענית כולם טרודים בענייני השבת, אבל צריך לדעת להקדיש קצת זמן לחשבון נפש, קצת זמן לתשובה. צריך לדעת שהתפילות שלנו, כמו שכותב המסילת ישורים, בפרק י"ט, אומר המסילת ישורים, מה תגיד? מה? הרמב"ם מתפלל, הבעל שם טוב התפלל, הגאון מווילנה התפלל, הבבא סאלי התפלל, הבן איש חי התפלל, החידה התפלל, לא עזר, אני עד 2021, אני בדיוק אני חסר לו למנוע הזה. התשובה היא כן, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, עוד תפילה, ראיתי מישהו מביא בשם השלה, לא מצאתי את זה בשלה, אבל אני סומך עליו, עוד ספר אמין. הוא כותב, למה לא מבקשים בשבת על חורבן בית המקדש? למה לא מבקשים של ירושלים, מיכה ברמי תשוב ותשקום רב, בית המקדוש! תבקש על בית המקדוש! אומר, אתה יודע למה? סיבה פשוטה, כי בקשות שאדם מבקש בונה את בית המקדש, ואסור לבנות בבית המקדש בשבת. אתה מבין למה? כי התפילות שלך בונות את בית המקדוש! אבל אסור לבנות את בית המקדוש בשבת. לכן לא מבקשים, אנחנו נראה לנו, אמרתי איזה פרק, אז מה קרה? אז כיוונתי עוד שתי שניות בבני ירושלים. חס וחלילה, הדמעות שלך, הבחיות שלך, התחנונים שלך, כל תחינה שאתה אומר על בית המקדוש, כל תחינה שאתה מבקש, היא רצון שיבונה בית המקדוש, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיבנה את בית המקדש, עם קצת יותר מחשבה, בלי אינטרסים אישיים, תבנה את בית המקדש כדי שאני אשלם את המשכנתא, תבנה את בית המקדש כדי שאני רוצה לסדר לי לבנות עוד קומה למעלה, תבנה את בית המקדש כי אני רוצה ריבונו של עולם שתבוא כבר, ריבונו של עולם אני רוצה כבר לראות את הכבוד שלך, ריבונו של עולם אני רוצה כבר לראות את משיח צדקנו, אני רוצה לראות כהנים בעבודתם ולוויים בשירם ולזמרם, אם התפילה שלנו תהיה מעומק הלב, יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לראות השנה בעיני בשר בשוב השם ציון במהרה בימינו אמן.